שלום נעמי.
שלום אבא.
על מה מדברים היום?
על חופש, ברוח החג, פסח שמתקרב לנו תכף.
נהדר, נכון, חופש זה קשור לחג החירות, ועל זה נדבר היום.
כמו תמיד הכנתי כמה שאלות. השאלה הראשונה, שיותר טריקית ממה שנשמעת, זה מה זה חופש?
באמת שאלה לא פשוטה, כי חופש זה יותר מדבר אחד. בואי אולי נתחיל בזה שנשאל מה זה ההפך מחופש.
אי חופש,
כן,
כלומר,
ההפך מחופש, מה זה?
זה שאתה, אין, לא מאפשרים לדעות שלך, או לרעיונות שלך, או להתנהגות שלך, הם פשוט קובעים לך כללים מאוד 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 ברורים, ואם אתה נניח חושב דברים שהם לא לפי הכללים האלה, אומר דברים שהם לא לפי הכללים האלה, או מתנהג בצורה שהיא מנוגדת לכללים האלה, אז מדכאים אותך, כלומר, או שמרביצים לך, או שאלימים כלפיך מילולית, ולא מאפשרים לדעות שלך, או לאמירות שלך, מקום, לא נותנים להם מקום.
נהדר, מצוין. אז חופש זה מושג שקשור בראש ובראשונה לרצון שלך, נכון? הרצון שלך לעשות דברים, לחשוב דברים, להעדיף דברים, לעשות בחירות, וחוסר חופש זה כשלא נותנים לך, או כשמגבילים לך את היכולת לעשות את זה. אז זה חופש. למה חופש כל כך חשוב? תגידי.
אני לא בדיוק יודעת, אבל אני חושבת שאחד, זה נותן אושר, תחושה טובה. שתיים, זה, אני חושבת שזה תורם לאורח חיים יותר בריא, כזה.
אנשים חופשיים. תלוי, כן. למשל חופש לאכול שוקולד.
חופש לאכול שוקולד זה דבר נפלא. תלוי מצג. אבל אפשר לומר שעם חופש גם בא הרבה הרבה אחריות, כי אם נותנים לחופש, אתה צריך לדעת מה לעשות איתו. לדוגמה, כמו שאמרת, שוקולד. נותנים לך לאכול, נותנים לך לבחור בעצמך כמה שוקולד אתה אוכל. ומצד אחד אתה יכול גם לבלוש שוקולדים כל היום, ואף אחד לא יגיד לך להפסיק. אבל אם אתה חושב טוב לפני שזה, אתה גם די שולט בעצמך.
נכון. זאת אומרת, אתה צריך משהו בתוכך, בתוך עצמך, שישים איזשהם גבולות על החופש שלך. כי חופש מוחלט זה בעצם לעשות כל מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, מתי שאני רוצה.
דיברנו על זה בפרק על,
כן, כשדיברנו על זכויות. אבל אז חופש מוחלט זה שיש לי זכות לעשות הכל תמיד בדיוק איך שבא לי. ואין דבר כזה, אין חיה כזאת.
אני לא חושבת שגם הוא כל כך טוב.
גם אני לא חושב שזה כל כך טוב. זה דבר ראשון, כשאנחנו מדברים על חופש, אנחנו רוצים להגיד מראש, מה שאנחנו מכוונים אליו, זה לא חופש מוחלט. אבל חופש קשור מאוד באמת למושג הזכויות. כי אחת הזכויות שאנחנו מאמינים שלאנשים יש, זה זכות לחופש, זכות לחירות. זה כמו שאת אמרת, לבטא את המחשבות שלהם, את הרצונות שלהם, בדרך שנראית להם.
בלי
כל
שאף
זמן
אחד
שזה
יעצור.
לא מפריע לאנשים אחרים. כן, אז נכון, בלי שיעצרו אותם, ובלי שזה יגביל את החופש של אנשים אחרים.
נכון.
עכשיו, מזה כבר ברור שברגע שאנשים מתחילים לחיות ביחד, אז חופש של אדם אחד יבוא תמיד, חייב לבוא, כן? על חשבון החופש של מישהו אחר.
ולכן צריך לדעת לחלק את זה.
בדיוק. לעשות את זה בצורה הוגנת וצודקת. למשל, אם שנינו יושבים עכשיו על הכיסאות, כן, הכורסאות האלה פה בחדר שאנחנו מקליטים, אז בעצם זה שאני חופשי לשבת על הכורסה שלי, אז את כבר לא חופשייה לשבת על הכורסה שלי.
נכון, אבל נניח בקשר, נניח משפחה מזמינה פיצה, וכל אחד רוצה תוספת אחרת על הפיצה שלו. אם לדוגמה אימא רוצה זיתים, והאח הקטן רוצה פטריות, אז זה שהאימא רוצה על הפיצה של הזיתים, מונע מהאח הקטן לשים פטריות. נכון. ולכן, וחלק מזה, זה ללמוד להתפשר, לדוגמה, לעשות חצי פיצה עם זיתים, וחצי פיצה עם פטריות. נכון.
שזה חלק נורא חשוב מהמבנה של דמוקרטיות. דמוקרטיות בדיוק מתעסקות בעניין הזה, של איך לאפשר להרבה אנשים לחיות ביחד וליהנות מחופש יחסי, בלי להפוך את המצב לאנרכיה, בלי להפוך את המצב לזה שכל אחד עושה מה שהוא רוצה ונהיה בלגן מוחלט.
אז בוא נחזור לשאלה, מה זה חופש?
אז אמרנו, חופש זה יכולת לבטא את הרצונות שלך, את הבחירות שלך ואת ההתנהגות שלך, שלזה נוסיף ובלי לפגוע בחופש של אחרים לעשות את אותו דבר, או לפחות לאזן בין החופש הזה שלך והחופש של אחרים. וחופש זה דבר נורא נורא חשוב לאנשים. את דיברת על זה שזה תורם לאושר, ואמרת שזה חלק מאורח חיים בריא. וזה מתקשר אלינו, וזה עוד פעם חלק מהמסורת של חג הפסח, למצב שהוא בדיוק הפוך ממצב של חופש.
העבדות.
עבדות, כן, עבדות, נכון. אז אין היום יותר עבדים, כן? אבל עד לא כל כך מזמן היו עבדים. ומה זה עבד?
בן אדם שאין לו חופש, הוא משועבד לבן אדם אחר.
נכון, הוא צריך לעשות כל מה שהבן אדם האחר אומר לו.
ופעם זה היה מאוד נפוץ, וכל זה, זה באמת נורא 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 מטריד. וחוץ מזה, רוב העבדות והזה הייתה מבוססת על מערך חיצוני. לדוגמה, העבדות של השחורים באמריקה. רק בגלל שצבע האור שלהם היה יותר כהה מצבע האור של המשעבדים שלהם, רק בגלל זה הם נהיו העבדים שלהם. ויש שני סיפורים על שני אנשים מאוד 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 אמיצים, הריאט טאבמן ופרדריק דאגלס. שניהם היו עבדים, והם השתחררו, הם לקחו את החוף שלהם בידיים, והם ברחו והשתחררו, כן. ועזרו גם לאחרים לשאת מזה.
כן, אז דבר שאני אגיד שבארצות הברית באמת פרצה, דיברנו על זה פעם, פרצה מלחמה איומה, בין 1860 ל-1865.
The Civil War.
נכון, שהייתה מלחמה איומה, למעלה מחצי מיליון אמריקאים נהרגו, רובם המוחץ לבנים, זה לבנים שנלחמו, הלבנים של הצפון נלחמו בלבנים של הדרום, בצבא הצפון היו גם גדודים שחורים בפעם הראשונה, כן?
מדהים.
ששחורים נלחמו נגד המשעבדים שלהם. אבל זאת הייתה מלחמה איומה ועקובה מדם, שבסופה, ושהסיבה העיקרית שהיא פרצה בגללה, הייתה שאלת העבדות. כי מדינות הצפון אמרו, אי אפשר יותר, זה חרפה בשבילנו שבמדינה שלנו יש עבדות, ומדינות הדרום שהיו תלויות בזה מבחינה כלכלית, בשביל הכלכלה שלהם שהייתה מבוססת בעיקר על כותנה, שבשבילה היו צריכים אנשים שיקטפו את זה בידיים, התנגדו לזה. והייתה מלחמה, ואמרנו, בסוף השחורים זכו בחופש שלהם. אבל הסיפורים שאת מספרת, זה על אנשים ונשים יוצאי דופן, שעוד לפני שכל השחורים קיבלו את החופש שלהם, כמו שאת אמרת, לקחו את החופש בידיים. אז בוא תספרי עליהם.
קודם כל, יש את הריאט טאבמן. הריאט טאבמן נולדה במקום של עבדים, שלא היה להם שום חופש, והיא נולדה שם, והיא לאט לאט גדלה, וגילתה על מקום שנקרא The Underground Railroad, מסילת הרכבת התת-קרקעית.
המחתרתית.
המחתרתית.
זה לא באמת, כן, זה underground, אבל המטרה היא, כן, מתחת לאדמה באופן מטאפורי, מסילת הרכבת המחתרתית.
שזה מין מסלול כזה שעוזר לברוח ממדינות הדרום, ששם לא היה חופש, למדינות הצפון, ששם לשחורים היו זכויות והיה להם חופש. אז הריאט גילתה את המקום הזה, והיא ברחה בו פעם אחת, והגיעה למדינות הצפון, וחייתה שם חיים טובים. אבל לא רק שהיא חייתה שם, היא חזרה שוב למדינות הדרום, כדי להציל קרובי משפחה שלה, את אח שלה ועוד כל מיני אנשים, והובילה אותם דרך מסילת הרכבת המחתרתית, מכל התחנות האלה, ממקום למקום.
כן, שצריך להגיד, זה לא באמת הייתה רכבת, זה פשוט הייתה רשת של מקומות, של אנשים,
שעזרו להסתיר.
שהיו אוהדים לרעיון הזה בדיוק.
שעזרו להסתיר שחורים. ועברתם מקום למקום.
תראה, יש לנו היום בארץ את שביל ישראל, ויש אנשים שנקראים מלאכי השביל. זה משפחות שגרות קרוב למקום שבו עובר שביל ישראל, והן אומרות למטיילים מטיילים את שביל ישראל בהמשכים, זאת לוקחים כמה שבועות כדי לטייל את כל הארץ מצפון לדרום או הפוך, אין, אתם כשאתם מגיעים לאזור שלנו רק תלפנו אלינו ראש ואתם יכולים לישון אצלנו, אתם יכולים לקבל אצלנו ארוחת בוקר ותמשיכו הלאה. אז זה כמובן מאוד נחמד, אבל אז במדינות הדרום באמת היו אנשים לבנים ברובם, שהאמינו שזה היום ונורא הדבר הזה, והיו מוכנים, במדינות הדרום גם היו מוכנים להסתכן בכנס ובמאסר, כדי לעזור לשחורים ולהבריח אותם מהמדינה.
ואם אני זוכרת נכון, היה איזה, הריאט טאבמן מעולם לא למדה לקרוא. היא לא הייתה קרוא כתוב, ויום אחד היום מודעה שלה, של דוג, של מבוקשת מודעה שלה, והיה כתוב שהיא לא יודעת לקרוא, אם אני זוכרת, נכון? והיה איזה איש שבא, והתמונה שלה הייתה מודפסת שם, וישבה ליד. והיה כתוב שהיא לא יודעת לקרוא, אבל לידה היה עיתון. אז היא מיד חטפה את העיתון והעמידה פנים כאילו היא קוראת בו, כדי שלא ידעו שהיא לא יודעת לקרוא, כדי שתוכל להסתתר מפני המודעה של עצמה.
וואו, איזה סיפור. Mm-hmm. אז עכשיו בואי נספר על מישהו שגם כן התחיל בתור עבד, אבל היה אדם מאוד מאוד משכיל. לא רק שהוא ידע לקרוא, אלא שהוא היה נואם בחסד וכותב בחסד.
פרדריק!
פרדריק דאגלס.
פרדריק דאגלס, הוא לא ידע לקרוא בהתחלה, אבל הוא פשוט
הוא לימד... הוא גם נולד עבד.
כן, הוא גם נולד עבד. והייתה איזה... והאשתו של איזה... המעביד שלו, היא הייתה אישה מאוד טובה, והיא עזרה לו, היא לימדה אותו, והיא לימדה אותו קצת שפה, וקרוא וכתוב.
צריך להגיד שהוא היה איש מאוד 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 חכם, ולכן כנראה שהוא גם היה ילד מאוד מאוד חכם, וכנראה שבעלת הבית שמה לב שהילד הזה, הילד השחור הזה, יש בו משהו מיוחד.
הוא היה מבריק פרדריק, ו...
אז היא לימדה אותו.
והיא לימדה אותו קצת. ובעלה של הגברת, מאוד, המעביד שלו, הוא די כעס, הוא מאוד כעס, בגלל שהוא ידע שאם העבדים ירכשו מידע וידעו שיש כזה דבר חופש וזה, אז הם יקימו מחאה ויברחו, וזה בדיוק מה שקרה. אחרי שפרדריק למד לקרוא, הוא השיג עוד ועוד מידע, וזה נורא נורא כועס אותו, כהכיס אותו.
שהוא התחיל להבין מה קורה. את יודעת, זה כמובן מזכיר לנו את מה שקרה כשמשה שגדל בבית פרעו והיה מאוד משכיל והבין איך מצרים עובדת וככה, כשהוא מעט לאט מבין מה עושים לבני ישראל ושבני ישראל הם בעצם קרובי המשפחה שלו, אז הוא מתחיל מאוד לכעוס. נכון. פתאום הוא תופס, עושים פה איזה אי צדק נוראי. כן?
נבינה אותו. ואני זוכרת שבערך בגיל 11-10 הוא חסך כסף וקנה את הספר הראשון שלו, והוא נורא נורא התרגש, והוא למד, והוא למד לקרוא וכל הדברים האלה, ואז הוא פשוט ברח, אני חושבת באונייה, לפילדלפיה, לא לפילדלפיה.
שהייתה בצפון.
ושם היה לו חופש.
כן, ולאורך החיים הארוכים שלו הוא עסק בלדבר ולהסביר ולנאום ולכתוב על נושא החופש של השחורים בארצות הברית וכמה זה בלתי אפשרי להשאיר את המצב ככה וכולי, ונהיה לאיש, נהיה לסופר מפורסם ולנואם מפורסם, באמת גיבור אמיתי. את יודעת, משהו נורא חשוב שאת הזכרת אותו כשדיברת על דאגלס, זה מה קרה כשהוא התחיל להבין איך מתנהלת המציאות. ואת אמרת, הוא רכש מידע. ובאמת חופש נורא נורא קשור לחופש האינפורמציה, או חופש המידע. ואחת הדרכים של עריצים, גם אם זה בעלי העבדים בדרום, וגם אם זה דיקטטורים בימינו, לשלוט באוכלוסיות, זה להגביל את המידע שאליו הם חשופים. לא לתת להם גישה ישירה למידע.
דיסאינפורמציה
וגם חוסר אינפורמציה, כן? זה, דיסאינפורמציה זה להזין אותם בכוונה באינפורמציה כוזבת, אבל לפני זה היה פשוט למנוע מהם לדעת את הדברים. והרבה פעמים עבדות תלויה בבורות ובבערות, כן? כשאנשים לא יודעים שאפשר יותר טוב. וזה מביא אותי לסוג של חופש. אז דיברנו דבר ראשון, סוג אחד של חופש זה החירות האישית, זה החירות שלך להחליט איפה אתה תגור, במה תעבוד, מה תעשה, מה לא תעשה, שאת זה שוללים בעבדות. אבל ישנו עוד חופש מאוד חשוב, וזה החופש לקבל מידע בצורה לא מצונזרת, ובדיוק באותה מידה, זה פשוט הצד השני של אותו דבר, כן? היכולת לפרסם מידע, להגיד מה שאתה חושב.
זה בדיוק מה שבאתי לשאול, על סוגים של חופש, כמה סוגים יש.
אז זה סוג השני, חופש הדיבור. שכשאנחנו אומרים חופש הדיבור, אנחנו אומרים מותר לך להגיד מה שאתה רוצה, מותר לך לכתוב ולפרסם מה שאתה רוצה.
ומותר לך להשיג כמה מידע שאתה רוצה.
בדיוק. וצריך להגיד שהרעיון שיש חופש שלם כזה, הוא רעיון לא מאוד ישן. צריך להגיד שאפילו בדמוקרטיות הקדומות, למשל הדמוקרטיה התונאית, כן, באתונה, הם לא האמינו, הם חשבו שזה דמוקרטיה במובן הזה שזה שלטון העם, ולפני שמחליטים החלטות צריך לשאול את האזרחים, ומחליטים לפי הצבעת הרוב, אבל נגיד גם הם לא חשבו שמותר לכל אחד להגיד מה שהוא רוצה. למעשה הם דנו את סוקרטס הפילוסוף למוות, בגלל שהוא הטיף לדברים זאת, שלא היו לרצון לרוב השלטון, לרוב האזרחים באתונה, אז הם שפטו אותו ודנו אותו למוות.
הסיפור של סוקרטס מאוד עצוב.
הסיפור של סוקרטס נורא נורא עצוב, נכון?
והוא היה כזה גאון, זה נורא חבל.
הוא היה גם איש מאוד מאוד אמיץ. אבל זה מביא אותי למקום שבו דמוקרטיות התחילו להקפיד על חופש דיבור, וזה גם לוקח אותנו לאמריקה. זאת אומרת, אם דיברנו עכשיו על מלחמת אזרחים והעבדות והצד האפל של ארצות הברית, אז צריך לדבר גם לצד היפה של ארצות הברית. כי ארצות הברית הייתה המדינה הראשונה בעולם שבה החופש הדיבור היה חלק מהחוקה.
אתה תעמוד ותצדיע שתגיד את זה, נכון?
אני מאוד מאוד מחזיק בזה, את יודעת, אבל אני אגיד את זה באנגלית, כי זה לא היה חלק מהחוקה האמריקאית, אבל זה נכתב בתור התיקון הראשון לחוקה. צריך להגיד, החוקה זה בעצם חוקי יסוד של מדינה. לישראל אין חוקה, נגיד, וגם לאנגליה אין חוקה, אבל לרוב המדינות יש חוקה, שזה אוסף של חוקים שכמעט בלתי אפשרי לשנות אותם, והם בעצם מגדירים את כללי היסוד שלפיהם מתנהלת המדינה. וכשהקונגרס האמריקאי גמר לאשר את החוקה, הם שמו לב שיש דברים שהם לא נתנו עליהם את הדעת, ואז הם מאז מוסיפים הרבה תיקונים לחוקה, והתיקון הראשון לחוקה זה בעצם חופש הדיבור.
אחרת אתה עמוד ותצדיע.
כן, לא, אני עמוד ותצדיע, אבל הנה, את יכולה, אנשים בבית לא רואים, אז הם לא יודעים שאני זוכר את זה בעל פה, כי אני לא קורא את זה, אבל את יכולה להעיד שאני לא קורא את זה, אני זוכר את זה בעל פה.
אתה זוכר את זה בעל פה, וזה נראה לי משפט אהוב עליך בשפה.
אני חושב שהרבה אנשים שלמדו או גדלו באמריקה יודעים בעל פה את התיקון הראשון לחוקה. עכשיו, זה באנגלית פנסי, כן? אז אני אגיד את זה ואחרי זה אני אסביר את זה. הנה מה שאומר התיקון הראשון לחוקה.
3, 4, ו...
Congress shall make no law respecting an article of religion or abridging the freedom of the press or restricting the right of the people to peacefully assemble and petition the government for a redress of grievances. מה אמרתי? אמרתי ככה. הקונגרס, שזה בעצם הפרלמנט של ארצות הברית, הכנסת של ארצות הברית, לא יחוקק שום חוק שאומר משהו על איזשהו דבר דתי. ובזה הם הפרידו חד וחלק בין דת ומדינה. הם אמרו, אמונה ודת זה דבר שבין אדם לאלוהיו, ואנחנו לא מתערבים בזה. אתה יכול, שזה בעצם נותן חופש דתי מוחלט. הוא אומר, אנחנו, בכל דבר שקשור לדת, המדינה הזאת לא מתערבת. כל אחד יעשה מה שהוא מבין, כל זמן שהוא לא מפריע לאחרים. כן? אחרי זה אמרו, והקונגרס גם לא יחוקק שום חוק שיגביל את חופש העיתונות. כן? זאת אומרת שבכל עיתון יהיה מותר לכתוב כל דבר. כן? לא תהיה צנזורה. כן? והדבר השלישי שאמרו זה, והקונגרס גם לא יעשה שום חוק שיגביל את הזכות של האנשים להיאסף בצורה שוחרת שלום, זאת אומרת לא באלימות כמובן, ולמחות כנגד הממשלה על עוולות שלפי דעתם היא עשתה לה, שזה חופש ההפגנה.
מדהים, הרבה חופשים יש שם בה.
זה נורא נורא חשוב, אבל אלה חופשים נורא בסיסיים. היום כשלמדינה אין את הדברים האלה, אנחנו לא מגדירים אותה כדמוקרטיה. למשל, פוטין, השליט הרוסי, נבחר ברוב דמוקרטי, ומאוד יכול להיות שגם אם היום יהיו בחירות ברוסיה, כן, הוא ייבחר ברוב אמיתי. כן? אבל הוא דיקטטור, והוא דיקטטור מפני שהוא לא מאפשר את החירויות האלה. דיקטטור. למרות שהוא נבחר.
דיקטטור שברגע שאומרים את השם שלו, בא לי להגיד...
כן, בגלל מה שהוא עשה ועושה באוקראינה, נכון? ועוד דברים אחרים. אבל נגיד, לאנשים כמו מאוד חשוב לשלוט על המידע.
לרוסיה יש חוקה?
לרוסיה יש חוקה, אבל החוקה שלה זה קרקס. זאת החוקה שלה מאפשרת לפוטין לעשות את הדברים שהוא עושה. אז זה לא רציני. אני אגיד שהרעיון הזה, כמה אינפורמציה חשובה, היה ברור לסופר בריטי נבואי בשם ג'ורג' אורוול. שכתב בשנת 1948, הוא כתב רומן.
השם הזה מאוד מוכר לי, ג'ורג' אורוול.
ג'ורג' אורוול, כן. שמו האמיתי היה אריק בלייר. ג'ורג' אורוול זה...
השם הספרותי שלו.
והוא כתב בשנת 48, הוא כתב רומן שנקרא 1984. הוא הפך את הספרות, כן, מ-48 ל-84. והוא כתב מין רומן נבואי על חברה עתידנית, שבה באמצעות הטכנולוגיה השלטון ישלוט בבני אדם, והשליטה שלהם, השליטה של השלטון תהיה מוחלטת.
אוי.
ופה אני רוצה להסביר משהו.
זה לא נשמע טוב.
אפילו לעבדים, אפילו לעבדים, יש חופש אחד שאף אחד לא יכול לקחת מהם. וזה החופש על המחשבות שלהם.
רגע, רגע.
יכולים לבקר את ההתנהגות שלך, יכולים לדאוג שאתה לא תוציא מהפה שלך שום דבר אסור, כי אחרת יתנקשו בך וכו'.
אבא.
אבל מה קורה בתוך הראש שלך, זה אף אחד לא יודע, רק אתה.
לספר הזה קוראים האח הגדול, נכון?
בספר הזה יש הדמות של האח הגדול, המנהיג של הדיקטטורה של 1984, כן, נקרא האח הגדול, כן, כי הוא נמצא בכל מקום, ולכן נגיד תוכנית הריאליטי הזאת, האח הגדול, זה כי מסתכלים עליך בכל מקום, כי חלק מהתעמולה באותה מדינה זה, האח הגדול אינו פקוחה.
למה אנשים...
אינו בעין, אנשים רואים אותך.
למה אנשים בכלל רוצים שיראו אותם בכל מקום?
זה סיפור אחר לגמרי, זה את תרצי, לאנשים יש גם את החופש, אם הם רוצים להציג את עצמם על דברים מאוד מאוד פרטיים בטלוויזיה, וגם את החופש הזה צריך לכבד.
אני לא חושב.
אז מה את עשית? עשרי את זה בכוח? את חופשייה, לא לראות את זה. אבל בואי נחזור ל-1984. אחד הדברים, וצריך להגיד, למרות שזה לא קרה ככה ב-1984, אורוול חזה הרבה דברים, למשל את היכולת של הטכנולוגיה של הטלוויזיה, להגיע לכל מקום, ולגרום לזה שאפשר יהיה להקליט בעזרת וידאו אנשים בכל מקום. זה למרות שזה עוד לא היה בשנת 48, הוא כבר חזה את ההתפתחויות הטכנולוגיות האלה, והוא הבין איך אפשר לרתום אותם כדי לדכא את החופש.
האורוול הזה גאון.
כן, לא, הוא היה גאון אמיתי, הוא גאון אמיתי. ואחד ממשרדי הממשלה ב-1984 נקרא משטרת המחשבות. ומשטרת המחשבות מנסה לעשות בדיוק את הדבר שאני אמרתי, לא רק לשלוט בהתנהגות של אנשים, כן? ולא רק לשלוט בדיבור של אנשים, אלא לשלוט במחשבות של אנשים.
למה אתה מחייך חיוך רחב שאתה אומר את זה?
כי זה לא משמחה, כן? זה כי אני אומר, איזה גאון הוא היה. וכמה עמוק הרעיון הזה. כי אומר, בעצם, וזה מחזיר אותנו לפרדיק דאגלס, זה חלק מהדרך לשלוט במחשבות של אנשים, זה לדאוג שלא יהיו להם הכלים המחשבתיים להבין את המצב שלהם. להבין את האמת, כן? לכן היה כל כך חשוב לבעלי העבדים, שהעבדים לא ידעו קרוא וכתוב. כן?
אבל לא הצליח להם במקרה של פרדריק דאגלס.
ודאי שלא הצליח להם. אבל הרעיון של משטרת המחשבות, זה שהדרך לשלוט במחשבות של בני אדם, זה לדאוג שדברים שהשלטון לא רוצה שאנשים יחשבו, פשוט לא יהיו ידועים להם. ואורוול ניבא שדרך אחת שבה זה יקרה, זה הם ישנו את השפה. הם יגרמו לזה שבשפה יהיו חסרות המילים שאתה צריך אותם בשביל להבין בכלל שיש עבדות וחופש.
איזה מילים?
למשל כמו חירות, למשל כמו מרד, למשל כמו מהפכה. כן? את המילים האלה פשוט קיבסו מתוך השפה, העלימו אותם מהשפה. כן? והרעיון שלהם היה שאנשים אפילו לא יוכלו לחשוב על להתמרד, כי האפשרות הזאת לא תהיה קיימת בתודעתם.
וואו.
אז את רואה שהרעיון הזה שישנה, שלכל אחד מאיתנו יש חופש בתוך הראש שלו, הוא רעיון מאוד חשוב של חופש, וחשוב לי להגיד את זה.
לא צריך לקחת את זה כמובן מאליו.
כן, אבל זה דברים שאנחנו צריכים לטפח בתוכנו.
אבל רגע, אבא, יש לי שאלה.
כן.
יש סיכוי שמה שאורוול מתאר בספר שלו יקרה באמת?
זה תלוי בך. זה תלוי בך ובבני הדור שלך. בדור שלי, אנחנו עד עכשיו הצלחנו לדאוג שזה לא יקרה. אבל אם הדברים האלה יקרו, אין ספק שהיכולת הטכנולוגית לעשות את זה קיימת. ובמדינות טוטליטריות מסוימות מגשימים את הרעיונות של אורוול. למשל, בסין הקומוניסטית של היום אין גישה לאתרי אינטרנט שבהם מוצגים דברים שלא רצויים לשלטון. וכשאתה עושה שם חיפוש במנועי חיפוש, יש דברים שלמים שהשלטון לא רוצה שהאזרחים ידעו להם, שאתה פשוט לא יכול להגיע אליהם, זה לא עובד. אז, ובאופן כללי בדיקטטורות יש הגבלות מאוד חמורות על האינטרנט, שבו כל אדם יכול ללמוד כל דבר. כן? אז השאלה אם זה יקרה או לא יקרה, היא נורא תלויה בבני אדם. ופה את מעלה עוד נקודה חשובה שאני רוצה להגיד.
זאת בדיוק השאלה הבאה שאני רוצה לשאול. איך שומרים חופש? איך משיגים חופש? ואיך שומרים אותו?
איך משיגים חופש? אז הנקודה הכי חשובה שיש לי להגיד, זה שחופש לא נותנים. חופש לוקחים. זאת אומרת, חופש זה לא דבר שמישהו יכול לתת לך. כי אם למישהו יש כוח לתת לך חופש, אז יש לו גם כוח לשעבד אותך. חופש זה תמיד אקט של שחרור עצמי. ולכן ההיסטוריה של כל עם, כולל אנחנו, כן, היהודים, מתחילה במלחמת שחרור. כן? אז לנו היה את זה פעמיים. היה לנו פעם אחת כשצאת ישראל ממצרים, והפעם השנייה, אחרי 3,000 ומשהו שנה, הייתה פה ב-1948, מלחמת השחרור שלנו. כן?
ובאמריקה הייתה את המלחמה נכון, נגד אנגליה.
מלחמת העצמאות האמריקאית, נכון? נגד אנגליה. כל אומה, אם את הולכת מספיק אחורה, כן, מגיע רגע שבו היא צריכה בכוח לקנות את החירות שלה. והרעיון שחופש זה דבר שאתה צריך לשמור עליו ולקחת אותו, אם צריך בכוח, הוא רעיון נורא נורא חשוב. כי בכל מקום שבו אנשים לא יעמדו על החירויות שלהם, החירויות שלהם יילקחו מהם. זה נורא חשוב, אז אני אומר את זה עוד הפעם. בכל מקום ובכל תקופה שאנשים לא יהיו מוכנים להילחם על החופש שלהם, הם יאבדו אותו. כי יש כל כך הרבה אינטרסנטים שיש להם המון מה להרוויח מלקחת את החופש של אחרים. וזאת נקודה נורא חשובה. וישנו פתגם או משפט נורא יפה שאני אוהב, כן? אני אגיד את זה באנגלית ואחרי זה בעברית. The price of freedom is eternal vigilance. מחיר החירות, מחיר החופש, זה עמידה מתמדת על המשמר. איפה שאנשים לא עומדים על המשמר כדי לשמור על החירויות שלהם, הם יאבדו אותם. וזאת הסיבה שדמוקרטיות מוכרחות צבא. כן? אנחנו רואים את זה עכשיו באוקראינה, כן? שאם האוקראינים לא היו נלחמים על החופש שלהם, אז פוטין היה גומר לכבוש אותם. אנחנו יודעים שאנחנו פה בישראל, אם אנחנו לא היינו מוכנים להילחם על החופש שלנו, אז לא היינו קיימים פה כמדינה עצמאית. וזה נכון בכל רמה. וזה נכון, ואולי בזה, זה יהיה הנושא האחרון שנדבר עליו, על חופש בתוך המשפחה. כי את נעמי, את לא חופשייה. את אפילו מבחינה חוקית לא חופשייה. זאת אומרת, בעצם כל ההחלטות הגדולות לגבי החיים שלך נמצאות בידינו, בידי ובידי אמא. וזה נכון לכל ילדה וילד במדינת ישראל עד גיל 16, ובמובנים רבים גם עד גיל 18. בגיל 16 מתחילות להיות כמה חירויות שהן שלך באופן חוקי.
אפשר להגיע לגיל 16?
לאט לאט, כן. האתגר שלנו, את יודעת, זה שאת תגיעי לגיל 16 מוכנה. זאת אומרת שאת תגיעי לגיל 16 ואחרי זה לגיל 18, כשבינתיים הפנמת מספיק ערכים.
ושיהיו לי מספיק מיומנויות.
גם המיומנויות, אבל גם השכל לדעת מה עושים ומה לא עושים. כי נגיד היום אנחנו מגבילים את צריכת הממתקים שלכן, הילדות. אבל ברגע שאתם תגיעו לגיל 18, אנחנו לא נוכל לעשות את זה. כן? ואנחנו צריכים שעד אז אתם לבד תרכשו את היכולת להגביל בעצמכם את החופש של עצמכם למען טובתכם. ואת יודעת, זה האתגר הגדול של החינוך. האתגר הגדול של החינוך זה מתוך מצב של חוסר חופש, כן? שמי שאתה מחנך אותו הוא נמצא תחת שליטתך, בכל המובנים בעצם, כן? לחנך אותו לעצמאות ולחנך אותו לחופש, כן? בלי שהוא יעשה שימוש לרעה בחופש הזה. ובשביל זה החינוך לא יכול להיות יותר מדי נוקשה. זאת אומרת, אדם שחינכו אותו באופן נוקשה שאסור לו לעשות שום דבר, הוא יתמרד. ואחרי שהוא יתמרד הוא ינסה לעשות הכל, גם כשזה לא יהיה טוב לו. ומצד שני, בן אדם,
כשנתנו לו יותר מדי חופשיות... לך תאכל כמה שוקולד שבא לך, לך אל תלך לבית ספר מצדי, לך לך לקניון תקנה מה שבא לך.
ככה מקבלים בן אדם מפונק. וחסר מיומנויות, כי הוא לא למד את האומנות של להכריח את עצמו לעשות דברים שלא מתחשק לו. הוא עושה תמיד רק מה שהכי מתחשק לו, מה שהתשוקות שלו מובילות אותו. וזה האתגר הגדול, אם אנחנו מדברים על חופש. ואולי בזה נסיים, ונגיד שאם נחזור חזרה לסיפור של בני ישראל במצרים, אז כל הסיפור של 40 שנה במדבר, זה השאלה איך בני ישראל ינצלו את החופש שאותו הם זכו, שזכו לו, ומה משה ומה אלוהים חושב על זה. אבל צריך להגיד, ואת זה נגיד, שכשאנחנו זוכרים את הסיפור של יציאת מצרים, הדברים החשובים לזכור זה באמת את נושא המאבק על החופש, את הרעיון שחופש זה תמיד משהו שאתה צריך להילחם עליו, ולא, אתה לא מקבל אותו לבד, ואת החשיבות האדירה של מנהיגים, כן? אנשים כמו משה רבינו, אנשים כמו המהטמה גנדי ששחרר את הודו, אנשים כמו דוד בן גוריון, שהקים את מדינת ישראל, אנשים כמו אברהם לינקולן ששחרר את העבדים. זאת את החשיבות של מנהיגים טובים, של מנהיגים גדולים, שידעו לשמור ולהגן על החופש של עמים ושל בני אדם בודדים. וזה מה שהיה לנו להגיד, על חופש.
הסוף.
הסוף.